טוב, איך יודעים ש מקשיים באים דברים טובים? כי אני התקשיתי מה ללמד. אמרתי, אתם הרי לא הראשונות שחושבות על הקונס הזה ללמוד בימי בין המצרים. ופעמיים או שלוש שעשיתי את זה, אז אמרתי, מה נלמד? יש גמרא, מסכת גיטין, שעוסקת בנושא של חורבן הבית. יש שם סיפורים רבים. ואמרתי, נלמד את זה. ואז אחרי שאני מלמד וכל הבנות מנומסות, אומרות לי, יפה מאוד, אתה לא הראשון שלמד על קמצא ובר קמצא. אבל יפה מאוד הרב שלימדת את זה מזווית אחרת, מעניינת, שלא חשבנו עליה, ותודה רבה. אמרתי, אוקיי, 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 הבנתי את הסיפור. אז אנחנו לא נלמד על קמצא ובר קמצא. אם כן תכריחו אותי, אבל זה... זה לא מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. זה הקטע של המצוקה. איך מתוך זה מגיעים דברים טובים? אמרתי, מה נלמד? הרי יש הרבה, כל כך הרבה דברים ללמוד. ואז אמרתי ככה. יש חלק בספר ירמיהו שאני מאוד אוהב, ואני מאוד אוהב סיפורים. אני מניח שאני לא יחיד בנקודה הזאת. והחצי השני של ספר ירמיהו עוסק בעלילותיו של ירמיהו בימי חורבן הבית. קובץ של סיפורים, יש שם גם חלק שהם נבואות, אבל יש שם קובץ של סיפורים ממש מרתק. מי שמכירה את זה תשמח לעשות חזרה ביחד איתנו, ומי שלא מכירה, אני חושב שהמפגש הראשון עם עלילות ירמיהו בירושלים הנצורה יכול להיות סיפור מאוד מעניין. ואז אמרתי, יש לי איתכם כמה וכמה מפגשים היום ושבוע הבא בעזרת השם, וכנראה לפי התוכנית גם בשבת שלפני תשעה בערב אנחנו מתכננים להיות פה. קיבלנו את דין התנועה ואנחנו בעזרת השם נהיה פה, ואז גם בשבת נמשיך ללוות את ירמיהו, אני חושב. אז אם לא אכפת לכם, זה הנושא שאני רוצה לעסוק בו. יש הרבה סיפורים, אנחנו נגיע לדעתי רק ארבעה מתוכם, סיפורים שכל אחד מהם נוגע בנושא אחר. אך לפני שנתחיל עם ירמיהו, נספר קצת על התקופה. למי שזוכר את זה תהיה חזרה, ולמי שלא יודעת זה יהיה דבר חשוב שכדאי לדעת. אחרי ששלמה המלך סיים למלוך, עלה רחבעם בנו וירובעם מרד בו, ובאותו זמן נחלקה הממלכה לשתי ממלכות, ממלכת ישראל שאנחנו נמצאים היום כרגע באזור שליטתה בנחלת אפרים, וממלכת יהודה. שתי ממלכות שדי איבדו את הקשר ביניהן במהלך השנים, כשכל אחת מהן פנתה לכיוון אחר. בסופו של דבר ממלכת ישראל חרבה. המלך האחרון בא, הושע בן אלה. הם נחרבו על ידי סנחריב, מלך אשור, והוא הגילה את כל הממלכה ואת כל השבטים שגרו באזורים הללו פה, באפרים ובמנשה, ואת נפתלי ואשר ויששכר וזבולון, וגם את אלה שבעבר הירדן, את ראובן וגד וחצי המנשה. כולם גלו, ומאז למיטב הבנתי פחות או יותר נעלמו עקבותיהם. כלומר, חלק מאוד משמעותי מ-12 שבטי ישראל נעלמו לנו ממפת ההיסטוריה, ואנחנו לא ממש יודעים בדיוק איפה הם. אנחנו נקראים יהודים כי אנחנו כולנו צאצאי שבט יהודה, פחות או יותר. יהודה, בנימין, שמעון, אבל אנחנו צאצאים של ממלכת יהודה, חלק מאיתנו משבט לוי. לכם יש יתרון שלי לעולם לא יהיה, אתם תוכלו להיות אמהות של הכהן הגדול, אתם יודעות? יש לכם אופציה כזו, להיות אמא של הכהן הגדול, או בכלל אמא של כהנים. לי יש אופציה להיות סבא. טוב, אבל אנחנו יהודים כי אנחנו צאצאי ממלכת יהודה. ממלכת יהודה, קצת יותר מ-100 שנים אחר כך, חרבה גם היא, והוגלתה לבבל. ושם ההיסטוריה יותר ברורה לנו, כי הם שמרו על הזהות היהודית שלהם, והתגלגלו במהלך הדורות לאירופה ולאפריקה ולאסיה ואחר כך לגלויות החדשות שנוצרו. אבל פחות או יותר מאז כולם שמרו על הזהות, מה שאנחנו קוראים הזהות היהודית. עשרת השבטים, לא יודע, זה נורא מצער לספר את הסיפור הזה, אבל לא ברור בדיוק מה קרה איתם. ואנחנו עכשיו עוברים להתמקד בממלכת יהודה. ממלכת יהודה, המלך שחווה את חורבן ממלכת ישראל זה חזקיה. חזקיה המלך, אחד מצאצאיו של דוד המלך, מלך מאוד צדיק, עשה הרבה בתחום עבודת השם בממלכת יהודה, וחז"ל אומרים שבתקופתו אפילו ילדים היו יודעים בהלכות טומאה וטהרה, שזה הלכות יחסית קשות להבנה. כלומר, הוא הרבה תורה והיה צדיק והיה בסדר גמור. אבל מתקופתו והלאה ממלכת יהודה עוברת מעברים מאוד חדים, מעברים של זהות דתית מאוד מאוד חדים. הבן של חזקיהו, שחזקיהו לפי חז"ל לא רצה להביא אותו לעולם כי הוא צפה מה הולך לעשות, זה מנשה. אבל ישעיהו המלך גער בו, אמר לו, בהדי כבשי דרחמן עלה מלך, אתה אל תתעסק בדברים שאתה לא צריך להתעסק, ותביא אותו לעולם. ומנשה היה מלך רשע, לפחות מה שהכתובים מעידים, בדברי הימים אפשר להבין שהוא חזר בתשובה, אבל לפי כל התיאורים מספר מלכים, תיאורים מאוד 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 קשים, אני אקרא לכם את התיאורים. דרך אגב, לשיעור הזה שכחתי לומר, צריך להביא תנ"ך, לפחות את ספר ירמיהו, ואני אקרא לכם קצת כדי להבין על מה מדובר מבחינת מנשה. בין 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חפציבה, שם מאוד יפה, ובדרך כלל מרוקאים אוהבים להשתמש בו, אבל לא באמת, אתם לא מכירים חפציבה, לא אמרתי זה ב... לא לכאן ולא לכאן, סתם, זה עובדה שקלטתי אותה רק בבגרותי, שם מאוד יפה, פתאום מצאתי צפון אפריקאיות לא מעטות שקרויות בשם הזה. טוב, והיה עשרה בני אדוני כתועבות הגויים השעורי של אדוני מפני בני ישראל. אני במי שרוצה, בספר מלכים ב' בפרק כ"א, עלילות מנשה מלך יהודה. וישו ויבן את הבמות אשר יבל חזקיה אוביב. מה זה הדבר הזה? איך אתה מעז? זה ראש המדרשה שלכם בכלל, אני מסמן אותו. טוב, נגיד אותו בשיעור. ויקם מזבחות לבעל, ויעס אשרה כאשר אסך אב מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותה. מדובר על מנשה בן חזקיהו, חזקיהו היה מלך צדיק, והבן שלו מקים מזבחות ועובד לכל צבא השמיים, לירח, לשמש, לכוכבים. איפה הוא בנה את המזבחות? הוא בנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני בירושלים שים את שמי. בתוך בית המקדש הוא בנה מזבחות לעבודה זרה. ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני. בתוך הר הבית, בית המקדש, כל מי שמגיע מוצא שם מזבחות לעבודה זרה. לכל צבא השמיים, אתה רוצה, אני לא יודע בדיוק איך עובדים עבודה זרה, אבל נניח אתה רוצה לעבוד למאדים, זה המזבח שם, אתה רוצה לעבוד ליופיטר, זה המזבח שם, כל אחד, סתם אני ככה מנסה לדמיין מה זה מזבחות לכל צבא השמיים, אבל ככה זה נראה. והעביר את בנו באש, ועונן וניחש, ועשה עוביד עונים, הרבה לעשות הרע בעיני השם להכעיס, וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר השם אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובשלם אשר בחרתי וכו' וכו'. עושה דברים, מבחינת עבודה זרה, דברים מתועבים, וכו' וכו' וכו'. ואז כאילו, כביכול כך לפחות ספר מלכים מציג את זה, שם הקדוש ברוך הוא נשבר, כאילו אומר די, גם ממלכת יהודה כבר הגיע לסף שאין ממנו חזרה, ובעצם משם והלאה כל הכדור, אני אומר כביכול כי אני לא יודע בדיוק איך, אני מעניש באלף את הקדוש ברוך הוא, אבל איזשהו לא נשבר, אבל לפחות לפי איך שספר מלכים מתאר את זה, מנשה היה קו הגבול. ברגע שמנשה עשה את מה שהוא עשה, בעצם הוחלט על חורבנה של ירושלים, וזה הכל היה רק עניין של זמן. כלומר, כל מלך יכול היה למשוך את זה, להיות צדיק, ואז למשוך את זה למלך הבא אחריו, וכו' וכו', אבל הגזרה כבר נגזרה. ולא רק שהוא עשה עבודה זרה, אלא וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. אני לא יודע בדיוק מה זה הביטוי מילא את ירושלים פה לפה, אבל כנראה מפתח לפתח. כלומר, הוא מילא את כל ירושלים בדם נקי, כלומר, היה רוצח גדול גם כן, זה עוד יותר מזעזע אותנו, כי עבודה זרה, אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה, אבל בשיחות אנחנו בהחלט מבינים מה זה, ומלך שכדי להיות שליט, הוא עושה דברים כאלה, אז מצאינו דברים כאלה גם בדורות האחרונים, כמו סטלין וכאלה, אנשים רצחניים. יש לפעמים מלך שהוא כדי להגביר את שלטונו, הוא רוצח הרבה מסביבו, אז מנשה כנראה גם כן דמות כזאת, שחוץ מעבודה זרה גם ירבה ברציחות. עכשיו זה לא מלך שמולך 5 שנים, גם לא 20 שנה, מדובר ל-55 שנה. נסו לחשוב על ממלכה ש-55 שנה חיה תחת שלטון מלוכני מסגנון כזה. בוודאי שהממלכה מאבדת המון מהיסודות הדתיים שלה. כלומר, תנסו לחשוב מה קרה למשל ליהודי רוסיה אחרי 70 שנות שלטון קומוניסטי. כולנו רואים איך הם הגיעו לפה. רצינו קיבוץ גלויות, קיבלנו שהם יבואו עם פאות ארוכות וציציות בחוץ ועם ספרי תורה, אבל הם ממש לא הגיעו ככה. הם הגיעו רובם, לא יודעים בכלל מה הזהות היהודית שלהם, רבים הם נשואים לבני זוג שהם לא יהודים בכלל. אני מעריך שדברים דומים קרו בממלכת יהודה באותה תקופה של מנשה. מנשה השכיח הרבה מעבודת השם, הרבה בעבודה זרה, ויצר מצב שבתוך ממלכת יהודה כנראה הרבה מאוד נשכח. גם בנו שמהלך אחריו עמון, גם הוא המשיך ברשותו, ויושיהו הנכד שלו, וזה חלק מה שאמרתי שהממלכה עוברת הרבה טלטלות, חוזר בתשובה שלמה. הוא מגלה פתאום את היהדות, ממש נכד שפתאום גילה את היהדות ואור עיניו. יש סיפור מופלא שמתחיל מזה שהוא מבקש מהכהן הגדול לחזק את בדק הבית, כלומר לעשות שיפוץ נרחב בבית המקדש. יש לו רגשות דתיים, הוא רוצה לעבוד את השם, הוא מבקש לעשות שיפוץ נרחב בבית המקדש. ואני חייב לקרוא לכם את הסיפור הזה כדי שתבינו על מה מדובר. והכהן הגדול יהוידע, לא יהוידע, חלקיהו הכהן הגדול. הם עובדים, 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 ויום חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית השם. ויתן חלקיהו את הספר לשפן ויקראו. מצאתי ספר תורה בבית המקדש. יופי, יש מלא ספרי תורה. לא, אז כנראה שלא. כנראה שזה לא דבר כל כך מצוי. כלומר, תוך כדי עבודות השיפוץ, פתאום מוצאים איזה ספר תורה. והשפן הסופר מגיע למלך ומראה לו את הספר שחלקיה הכהן מצא. ויקראו שפן לפני המלך, והיא כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. עכשיו, יש מחלוקת בין הפרשנים מה קרה פה, מה זה אותו ספר תורה. יש מי שאומר, וככה זה קצת הפשט נשמע, שיושיהו לא הכיר מה זה ספר תורה. אחרי שהסבא שלו 55 שנה עבד עבודה זרה והשכיח את היהדות, הנכד כבר לא יודע מה זה ספר תורה, כנראה זה לא היה ספר מצוי כל כך. יש מי שאומר שהוא, חלק מהפרשנים אומרים שהוא הכיר את ספר התורה, אבל כנראה ספר התורה היה פתוח בפרשת הכללות, בספר דברים, פרשת כי תבוא. ואז הוא קרא את זה, אמר אם זה היה פתוח שם וזה, הוא הזדעזע מאוד, כי הוא פתאום ראה את כל מה שסבא שלו ואבא שלו עשו בארץ יהודה, והבין לאן הכל הולך. ואז הוא שולח שליחים אל חולדה הנביאה לשאול מה קורה ומה פה ומה שם. אז היא אומרת לו, כיוון שאתה חוזר בתשובה אז אני לא אביא את האסון בימיך, אבל הוא יבוא אחר כך. ויושיהו המלך ממש מחזיר את כל ממלכת יהודה בתשובה. הוא עוקר את כל העבודה זרה ושובר מזבחות ומסורף אשרות ובעלים והכל, ממש עושה ניקוי כללי לכל הממלכה וחוזר אל השם בכל ליבו וכולי, ממש עושה. מה זה?
לפני שהוא מצא את הספר, הוא גם עשה
טוב בעיני
השם, למה אז הוא לא
נקרא הכל? הוא עוד לא ידע, הוא עוד לא הבין, הוא עוקר לו איזה, כמו תראי, נכד של הורים שבעטו בכל. לאט לאט הוא מגלה את היהדות, כלומר, בהתחלה הוא מגלה בתוכו רצונות לחזור בתשובה, אבל הוא עוד לא מבין מה צריך לעשות, הוא...
כתוב, ולא שר ימין ושמאל,
כאילו... בפתיחה, אבל כנראה זה מדבר על ההמשך. כלומר, זה תהליך של התפתחות. כלומר, ספר התורה היה מבחינתו איזה תהליך של זעזוע פנימי, שהוא מצא פתאום ספר תורה, והוא מזהה את כל הבעיות שיש בממלכה שלו, וחוזר אל השם. הסוף של ישיעו המלך טראומטי מאוד, הוא נהרג על ידי פרעו מלך מצרים, במגידו. סיפור די הזוי ולא מתקשר עם כל התהליך הכל כך יפה שהוא עושה. וזה מעלה הרבה שאלות, יש גם תשובות על זה, אבל שם נגמר סיפורו של יאשיהו. ופחות או יותר כשיאשיהו נהרג, יש עוד 20 שנה פחות או יותר עד החורבן, 23 שנה, ומשם ועלה אנחנו כבר בהידרדרות מוחלטת. אחריו מולכים ארבעה מלכים, שלושה מהם הם בנה ואחד נכדו, אם אני לא טועה, שהם לא ממשיכים בדרך שלו, והם כבר מדרדרים את הממלכה למקום של, כלומר אם מנשה כבר הביא את ממלכת יהודה למקום של אל חזור, אז הם כבר מביאים את זה לשם. כלומר יאשיהו עצר את התהליך לאיזה משך זמן יפה ומכובד, ניסה לעשות חזרה בתשובה גדולה מאוד, אבל ארבעת האחרונים, יהויחז, יהויקים, יהויכין וצדקיהו, הם כבר מביאים את הממלכה, כל אחד בדרכו שלו, אל הסיום שלה. בעיניי הטוב מכולם הוא צדקיהו, אבל הוא כבר נורא חלש, והוא לא יכול ממש לעשות מהפכות. הוא די משתף פעולה עם כל אלה שמביאים את החורבן, למרות שהוא די מקשיב לירמיהו, ויודע שירמיהו צודק, אבל לא מוצא בתוכו כוחות להפוך את הגלגל, ומבחינתי הוא דמות די טרגית, כי הוא מבין לאן הדברים הולכים. ובתוך התקופה הזאת של ארבעת המלכים האחרונים, ירמיהו הנביא פועל. והסיפורים שאנחנו נקרא היו ממהם של המלכים הללו. שני המלכים המרכזיים זה יהויקים וצדקיהו. שני האחרים, כל אחד מהם הולך שלושה חודשים, שזה תקופות קצרות ולא משמעותיות. שני המלכים המרכזיים זה יהויקים וצדקיהו. ואנחנו עכשיו פונים אל תקופתו של יהויקים, ואנחנו נפתח בפרק כ"ו של ספר ירמיהו. אני אזכיר שוב איכן אנחנו עומדים. ממלכת יהודה חרבה בתקופתו של חזקיהו. חזקיהו היה צדיק והביא הרבה עבודת השם אל תוך ממלכת יהודה. בנו מנשה וגם נכדו מוחקים את הכל ומביאים המון עבודה זרה ושפיכות דמים לתוך ירושלים, ומדרדרים את הממלכה מבחינת הקדוש ברוך הוא לנקודת אל חזור, שהכל מאותו רגע זה רק עניין של זמן. יאשיהו הנכד של מנשה הוא זה שעושה חזרה בתשובה ענקית ושובר את כל העבודה זרה וחוזר אל השם בכל ליבו ובכל נפשו ועושה זה. וארבעת המלכים שאחריו ב-23 שנים האחרונות לא הולכים בדרכו ומדרדרים את הממלכה אל סופה.
כן. אנחנו רגעים להגיד שתמיד יש תשובה. איך אפשר להגיד
שבתקופתו
של
מנשה הייתה
נקודה של
הר חזור? נכון, זו שאלה קשה. למה לכאורה יש גזרה שכאילו אין ממנה חזור? אין לי תשובה טובה. חוץ מזה שהגזרה לא נגזרה לאף אדם באופן ספציפי. כלומר, כל אחד מהמלכים יכול לחזור בתשובה כמו שיאשיהו ולמשוך את זה עוד.
בגלל שזה היה קורה.
נכון. את שואלת שאלה טובה.
זה כאילו השלטו של חזקיהו ויהויקים, כאילו, של צדקיהו ויהויקים, כאילו בסוף זה קיצור.
זה לא אשמתם, אבל יש להם אפשרות, אם יש להם מספיק כוחות נפש, למשוך את הזמן הזה עוד. את אומרת, אם נגזרה גזרה, אז נגזרה גזרה, אבל במקום של חזרה בתשובה, לפחות ברמה האישית, כל אחד יכול לחזור בתשובה. וזה מלמד אותנו גם כן, הרי גם כשנגזרת גזרה, האדם במקום האישי שלו, או במרחב שהוא יש לו שליטה עליו, אם זה המשפחה שלו, החברה שבתוכה הוא חי, יש לכל אחד מקום לעשות שינוי. גם אם נגזרה גזרה לרעה. אבל זאת אומרת, מה המקומן של גזרות? במקום שכאילו אנחנו מצפים לאפשרות דינמית שכל העם יחזור בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא יוותר על הגזרה. לכאורה זה לא מוצג ככה, למרות שאנחנו רוצים להאמין שזה כן אפשרי. אין לי תשובה טובה לזה. אנחנו ננסה לקרוא את הפרק, פרק כ"ו בירמיהו, עם תובנות לימינו. שוחחתי על זה כך עם תלמיד חכם חשוב, שגם זכיתי להיות ידידו, הרב אליעזר קשתיאל מיאלי. הוא כתב עכשיו פירוש למגילת איכה, ממש יצא בימים אלה. מי שאוהב את הדברים שהוא כותב, וזה ממש יצא עכשיו. והוא אמר לי, תשמע, רציתי לפרש את מגילת איכה, אבל מגילת איכה מדברת על ימי ירמיהו הנביא, הוא כתב אותה והוא רואה את החורבן, ואנחנו היום לא רואים חורבן, לא רואים בניין שלם, אבל לא רואים חורבן, לא רואים את הגלות הנוראה, לא רואים רעב, וילדים מחפשים אוכל לאכול כי האויב עושה את הכל, לא רואים את ההשפלה של עם כובש, ואנחנו נמצאים במקום אחר. ברוך השם, ירושלים היום גדולה מאי פעם, ברוך השם, יש הרבה ישיבות, תלמודי תורה, ברוך השם, יש לנו צבא חזק, אנחנו נמצאים במקום אחר. איך אנחנו יכולים לקרוא את מגילת איכה? אז בלי לבכות רק על העבר, אלא לבכות גם על ההווה שלנו. ואז כל מה שהוא עשה בפירוש, הוא ניסה להביא את הנקודות שמגילת איכה מדברות גם על ימינו. זה הבאתי משמוע, ואני אומר, זה מה שננסה גם לעשות עם עצמנו. אנחנו קוראים את ירמיהו, אבל ננסה מאוד לראות איפה זה נוגע בנו היום. פרק כ"ו בספר ירמיהו הנביא, פסוק א'. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני, עמוד בחצר בית אדוני, ודיברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחוות בית אדוני את כל הדברים אשר ציוויתיך לדבר עליהם, אל תגרע דבר. אולי ישמעו, וישובו איש מדרכו הרעה, וניחמתי אל הרעה, אל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעלה להם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח עליכם, ואשכם ושולח ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לי כללה לכל גויי הארץ. אז הנה שאלתי אם יש תשובה, אז הוא אומר יש תשובה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו הנביא לעמוד בבית השם, בבית המקדש. כולם מגיעים, אני לא יודע על איזה תאריך הוא מדבר. הוא אומר, כנראה עתיד להיות כינוס גדול, הרבה אנשים מגיעים, ואתה תעמוד שם בחצר בית השם, ותגיד לאנשים, תשמעו, תחזרו בתשובה, או שהקדוש ברוך הוא יחריב את הכל, והבית הזה יהיה כמו שילו. מה קרה בשילו? לא כל כך כתוב לנו בתנ"ך. מה קרה בשילו אבל? היה משכן, ומתי הוא הפסיק להיות שם? הקטע של ההפסקה לא כתוב לנו ממש בסיפורי התנ"ך, זה נורא מטריד. אבל כנראה, מה זה? במלחמה שבה הבנים של אלי נהרגו, אז כתוב שהארון נלקח על ידי פלישתים, אבל לא כתוב מה קרה בשילו עצמה. מתוך הדברים הללו אנחנו מבינים ששילו נחרבה, כי גם כשמחזירים את הארון הוא כבר לא חוזר לשילו, הוא מסתובב לו בכל המקומות, עד שבסוף דוד המלך אחרי תקופתו של שאול לוקח את הארון ומעלה אותו לירושלים ומחליט ששם יהיה המרכז. אבל אנחנו לא בדיוק, לא מדווחים מה קרה בשילו, אבל כנראה הטראומה של חורבן שילו היא כל כך גדולה, שגם 400 שנה אחרי זה אפשר לדבר על זה, והוא אומר להם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לי כללה לכל גוי הארץ. כלומר, בית המקדש יהיה כמו שילו, שיהיה שם חורבן. מי שלא קרא את הפרק, מוזמנת עכשיו לנסות לדמיין איך מגיבים האנשים ששומעים את הדברים. עומדים הרבה אנשים, ירמיהו עומד ונואם נאום, כנראה הקשיבו לו, ואומר, תשמעו, אם לא תחזרו בתשובה, הבית הזה יהיה כמו שילו. כלומר, אתם רואים את הבית המפואר הזה שבנה שלמה המלך לפני 400 שנה? הוא עתיד להיחרב אם אנחנו לא נחזור בתשובה. איך אנשים מגיבים? תתארו לי שתיים או שלוש תגובות אפשריות. ירצו לחזור בתשובה, את אומרת זה דבר הגיוני, ולמה יחסו עליו? זאת אומרת, זה היה מתקבל בדחייה. את לא יודעת למה, אבל לא אוהבים נבואות כאלה. אנשים יש להם... מה, זלזול? איזה זלזול? למה זלזול? כלומר, תגיד, אל תדבר שטויות. לא, לא אמרתי שאת היית אומרת את זה, אבל...
לא, אני אומרת, אחד אמין בסיטואציה,
כאילו... סיטואציה של בוז, כאילו...
לא, זה מצב מאוד טוב, כאילו,
כל מת מקדש, אוקיי. כלומר, אין סימנים שזה באמת, לא רואים סדקים במקדש שהולך להתפורר, ולכן, את אומרת, אנשים יזלזלו, כי מה השגיאות האלה שאתה מדבר? איזה עוד תגובות יכולות להיות?
אדישות.
אדישות? למה? הבניין עומד ואנחנו עסוקים ביום יום שלנו, ואתה יכול לצעוק, אבל בסדר, שמענו, אוקיי, הבא בתור.
אני חושבת שאני לא אמין שיש אפשר בכלל שזה נכון לחרב.
מה את אומרת, התוצאה של, כאילו, מה שהוא מתאר כתוצאה, זה משהו מופרך לגמרי. נכון, זה לא הגיוני, כאילו, בסדר, זה שאתה אומר לנו לחזור בתשובה סבבה, אנחנו איתך, ננסה מה שאנחנו יכולים, אבל מה זה קשור בכלל לחורבן בית המקדש? כאילו, יש פה בית מקדש, הבית של השם, פה הוא קבע את משכנו, מה יש לזה להיחרב? כאילו, זה לא... יש לנו בתורה, זה מה שאנחנו מכירים. בפרשת כי תבוא, מדובר על, נקרא את זה עוד כמה שבתות, מדובר על עונש של גלות.
שאם תעשו מעשייה,
אבל
לא כאילו,
אתה אומר לכם כשצפו לי. מה ההבדל?
שזה כאילו לא
בטוח יהיה. אה, כן. כן. טוב, רוצות לשמוע מה התגובה של המאזינים? פסוק זין. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. יש כאן שלוש קבוצות: הכהנים שאחרים על עבודת המקדש, הנביאים שכנראה מדובר על נביאי שקר שמסתובבים שם, וכל העם. קבוצה שלישית פחות מתוחמת, פחות ברורה לנו, אבל זה מה שנקרא עמך. ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר אל כל העם, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם למור מות תמות. מדוע ניבאת בשם אדוני למור כשלא יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מן יושב, ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית אדוני? תגובה קיצונית מאוד, מות תמות. אתה חייב מוות על הדיבורים שלך. לא מדברים דברים כאלה. אני רק אקרא את פסוק י' כדי לעשות לנו הכנה לקראת הפסקה הבאה. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית אדוני, וישבו בפתח שער אדוני החדש. מי זה שרי יהודה? זה השרים של המלך. איפה הם יושבים? איפה הארמון נמצא? נכון, איפה זה? ליד בית המקדש. אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל את בית המקדש והר הבית אתן מכירות, נכון? הר הבית מתנשא לנו מעל הכותל המערבי. עיר דוד מעבר לכביש, כלומר כשיוצאים משער ההשפעות ועוברים לצד למטה לעיר דוד, יודעות על מה אני מדבר? אתר החפירות של עיר דוד, שם נמצא ארמון. כלומר כל החלק הזה של עיר דוד זה השלוחה שבפסגתה ישבו הארמונות של המלוכה, ובהמשך השלוחה למעלה זה הר הבית ובית המקדש. היה חיבור מאוד קרוב בין שני הדברים, אולי זה ישב אפילו על הכביש עצמו, לא יודע איך זה לא הפריע לתנועה, אבל ישב על הארמון, ישב שם, כל שרי יהודה יושבים אצל המלך או בלשכות שלהם, והם שומעים שיש מהומה בהר הבית, כולם עולים, כל השרים עולים לשמוע מה המהומה שמתרחשת בתוך הר הבית, ויש להם דעה אחרת. אני רוצה אבל שנתמקד בדברים שהעם אמרו מות תמות. איפה זה נמצא? למה להגיד? כי כששאלתי אתכם, אף אחת מכן לא דיברה על מות תמות. חלק אמרו התנגדות, חלק אמרו זלזול, חלק אמרו אדישות, חלק אמרו זה לא יכול להיות, לומר, אתה מצפה שנחזור בתשובה, אבל זה לא יכול להיות שבית המקדש יחרב. איפה מגיע הנושא הזה של מות תמות? מה יש פה?
אולי זה כמו, כאילו, אנחנו חושבים שיובור לבעלה הבאה, כאילו, זה לא שהוא הולך, זה בעיקר המנהיג. אולי זה כאילו
הכהנים והנדים,
אולי
צריכים
שכאילו יש
פה פשוט על השותם. שמה הוא יעשה להם? שמה, מה יקרה אם הם יקשיבו לו? שמה?
יצטרכו להקשיב לו.
ואז מה יקרה?
אולי הנביאים יש נביאי שקר, שאז כאילו, אם כאילו אומרים שהוא מרמת, אז הם כאילו סותרים את עצמם, אולי זה... כאילו, מה זה כאילו
שאומרים? שימו לב מה הם אומרים לו. הם נותנים לו טיעון. והתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם למור מות תמות. למה? מדוע ניבאת בשם השם למור כשלא יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מעין יושב? מה? כלומר, את רואה את זה ככה, שאתה מפריע לנו את החיים הנורמליים שלנו, ולכן אנחנו לא רוצים אותך איתנו, הדרך הכי פשוטה שלא תהיה איתנו זה להרוג אותו.
כן, כאילו, זה לא, שהם לא מכסים יותר, וגם הסיבה, כמו שהרב הציג עכשיו, זה שזה פשוט, למה אתה מתנבא שהבית הזה יסרב?
הבית זה בסוף, אנחנו נמשיך כמו שזה ריב, אתה זה, פשוט אתה לא תחיה, וזהו, ואז נוכל להמשיך כרגיל, אנחנו... כן, זה אפילו לא מעניין אותנו.
אוקיי, בסדר.
כן.
מה, על בית המקדש? לא לדבר דיבורים כאלה, לא יפים על בית המקדש.
לא, לא רק אני יודעת, לא יפה,
בגלל
של פחד.
כן.
כאילו זה לא כאילו שוב, זה כאילו, כאילו למה אני בית המקדש, כאילו, אולי יש להם טראומה משלו, שכאילו זה מה שזה אומר, כי כאילו הם מבליטים, הם חוזרים על הדבר הזה, אולי זה כאילו זה שאומר שזה יהיה כמו שילה, אולי זה מה
שהתחיל אותו. אני חושב שכן, כלומר, אני חושב שזה טראומת שילה, כנראה נסחבת פה 400 שנה, ואי אפשר להגיד אותם דברים על בית המקדש. נראה להם מופרך לגמרי. אוקיי, אבל למה מות תמות על דבר כזה? כאילו, זה נשמע להם מופרך להגיד על בית המקדש שיהיה כמו שילה, אבל למה התוצאה היא מות תמות? מה זה? הוא מראה להם שהם לא בסדר.
לא, זה כמו תגובה קיצונית שהיום, למשל, מישהו מעצבן מישהו אחר להבדיל, כן? הוא יראו אותו. כי אתה כבר... זה לא הנבואה הראשונה שלו בכל התקופה. אתה מציק לנו כל הזמן, אתה יודע, עכשיו אתה כבר רגלת לעשות, באת לתוך שער, אנחנו פה כל ה... תסיק להציק לנו. כאילו, די, נמאס לנו ממך. אנחנו רוצים להמשיך את החיים שלנו. אז זהו, גיל. היום זה נפוץ יותר בין
האנשים
אחרים, אבל...
ההתנגדות לשמוע את האמת.
כאלה אומרים,
אני חושב שהם רוצים ממש להרוג אותו.
אולי הם חושבים שהוא בכלל ינקות
אותו. ואני חושב ש... כן.
כאילו, לדבר על דבר... כאילו, יש להם אולי טיפה לקראת בית המקדש. זה לא כל כך קדוש, וכאילו, אתה בא ואתה אומר לה שהוא חרב, שהוא עובד בשבילו, כאילו, אולי אפילו קצת קטע דתי מבחינתם. כי גם כתוב הכהנים והנביאים וכל העם. כאילו, יש משהו כן אולי אנשים קדושים של הערבים.
אני, המחשבות שלי היו די בכיוון הזה, כלומר, מסכים עם רבים מהדברים שנאמרו פה, אבל המחשבות שלי יותר בכיוון הזה, שהוא נתפס כאדם אנטי דתי, אדם שמחלל את הקודש. אתה יכול להגיד לנו לחזור בתשובה, אבל יש גבול לדיבורים. אתה לא יכול להגיד על בית המקדש דברים כאלה. אתה מטרפה עליך דעתך, איך בן אדם דתי מדבר ככה? מה זה בית המקדש שחרב? עכשיו אנחנו מכירים את החורבן בתור היסטוריה, לכן זה נראה לנו ברור מאוד. אני רוצה שנעבור לצד שלהם, לפני החורבן. מבחינתם זה בלתי אפשרי. יש פה בית מקדש, הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו במקום הזה. זה שהם עובדים עבודה זרה ומשלבים יחד עם עבודת השם כל מיני דברים אחרים, זה לא קשור, זה ההוויה הדתית האזורית באותה תקופה. מבחינתם זה דבר הכי קדוש שיכול להיות. הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו פה. וזהו, מה זה, איזה מין דיבורים אלה? אתה אדם לא דתי, אתה מחלל את הקודש. הם באים אליו בתור האנשים הדתיים, הכהנים והנביאים והעם, ואומרים לו, מחלל קודש, לך מפה, צריך להרוג אותך. אתה, אם לא נטרפה על דרך דעתך ואתה מדבר ברצינות, אי אפשר להחזיק ממך אדם דתי. איך ניבאת בשם השם למור כשלא יהיה הבית הזה? עכשיו הוא כל כוונתו לעורר אותם לעבודת השם, והם אומרים ההפך, אתה לא עובד השם. איזה מין בן אדם אתה? מי יכול להגיד שהבית הזה יחרב? כן, איך ניבאת בשם השם דבר כזה? אמרת, השם אמר לי, מה אתה משוגע? השם יגיד לך דבר כזה? שהוא הולך להרוס את בית... מה, איזה מין דבר זה?
אבל איך זה יכול שפתאום מאוד אכפת להם משם השם?
כי אני חושב שמה שאנחנו תופסים אותם כאנשים... זה לא אנשים אתאיסטים. היום את פוגשת, יכולה לפגוש אנשים אתאיסטים. באותה תקופה זה בכלל לא, רק הם הרבבו ועבדו חוץ מהקדוש ברוך הוא, עבדו את עבודה, עבדו את הבעל ואת השירה, והם יחסו משמעות מאוד גדולה לעניינים דתיים, לקורבנות, למזבחות, זה היה חלק מאוד עמוק מהוויית החיים שלהם. ואיך אפשר להגיד על בית מקדש שיחרב? עוד לנבא את זה בשם השם. תגיד, נראה לי שאני... מה? מה זה קשור בכלל? אנחנו עושים חטאים, זה נכון, אבל איך זה קשור לבית המקדש? אני אומר, בעינינו היום זה נראה מאוד קשור, כי אנחנו ראינו את התוצאות כבר פעמיים, אנחנו מאוד חרדים. כנראה שמדובר על נביאי שקר, שכנראה היו שם להמונים באותה תקופה. כן. כי אני ניסיתי לחשוב למה זה דומה. אנחנו למשל מאוד בתפיסה היום שיש תהליך של גאולה, וכשפעם ראשונה שמעתי תלמיד חכם אומר, תשמעו, מדינת ישראל זה אופציונלי, אם נדע מה לעשות עם זה מטוב, אם לא, כל העסק הזה יתפרק ואנחנו נחזור לגלות. ואמרתי, מה, הוא לא דתי הבן אדם הזה, איך אפשר להיות תלמיד חכם מדבר דיבורים כאלה? פחות או יותר הרגש שזאת התגובה שלי, זו התגובה שלהם. איך יכול להיות בכלל? זה לא קשור, זה לא קשור אחד לשני. אנחנו יכולים להיות טובים, יכולים להיות רעים, אבל בית המקדש זה משהו אלוקי, זה משהו נצחי, זה משהו שהוא... אמנם זה כתוב בתורה, אבל זה יותר כתוב, כאילו, אבל זה לא הגיוני. זה לא מתנבאים ככה בשם השם, הדברים כאלה חמורים. כן.
השם הבטיח לו שהוא יגן עליו.
כן.
כאילו, לא יודעת,
יכול
להיות
שבאמת,
לא...
בקיצור,
להעמיד אותו במצב כזה שהוא...
זאת אומרת, זה לא פייר.
לא, את,
כי בסוף הוא לא מת.
בסדר, אבל עדיין...
הוא אפילו נשאר בארץ ישראל, אחרי שכולם הלכו לגלות.
זה ממש שם
כדוש ברוך הוא בימים האלה, את מה שלא, כן, שהם לא חיתונים בעולם. לא, אבל זה לא זה, זה שהשם... השם אמר לו, בפרק א' נראה לי, שהוא מבטיח לו שהוא שמור עליו, שהכל בסדר הזה, והוא שולח אותו לגוב הרעיות כל הזמן. ופה, בכלל, אם רוצים להראות,
בוא נגיד, זה לא דמות שהייתי רוצה להתחלף איתה, למרות הצ'ופר הגדול שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ככה הרבה, ואתה נהיה נביא.
קשה לי להבין, קשה לי להבין איך זה באמת סדר, אבל בסוף הוא הגן עליו, אבל...
מה לעשות, אתה בוטח לו
איך כאילו? הוא הגן עליו, אבל הוא היה כפסע לפני המוות, ממש, כאילו, התעללו בו, זרקו אותו לתוך בור עם טיט, הוא כמעט טבע בתוך הטיט, ובסוף איזה מישהו זרק לו חבל ומשך אותו, ו... היה ממש, הגיע עד הקצה ממש, אפילו טיפ-טיפה אחרי, כמעט, זה היה חיים איומים באותה תקופה. זאת אומרת, למה עשו לו את זה?
לא, אני אומרת איך השם, איך השם נתן.
רצית שיהיה לו מין כיפת ברזל כזאת שמלווה אותו כל הזמן, ואנשים...
לא, לא יודע, אבל...
יצעקו עליו ולא יצליחו לגעת בו. צודקת, כאילו, אבל... זה המצב שבו הוא חי. ומה שאני למדתי מזה, אני לא יודע בדיוק איך ליישם את זה, אבל לפעמים כשמישהו בא ומעביר לנו ביקורת, ואנחנו אומרים, תשמע, הביקורת שאתה מעביר, אתה לא מספיק דתי בביקורת שאתה מעביר, כנראה משהו שרות עבר לך בראש, כי מה שאתה מבקר אותנו, זה לא יכול להיות שזה ביקורת שבאה ממקום דתי. אני בזכות הפרק הזה יותר מקשיב לאנשים, כלומר לא יכול שאתה מדבר ככה, זה ממש הרס היהדות מה שאתה אומר. הוא אומר לך, לא, מה שאתה עושה זה הרס היהדות. אתה אומר, אבל כן, אני שומר הכל. כן, אבל מה שאתה עושה זה הרס היהדות. ולפעמים לא תמיד צריך להקשיב לזה, אבל לפעמים כשמישהו אומר לך, תשמע, אני אדם כן, אני אוהב את השם, עובד את השם, אני אומר לך, מה שאתה עושה זה הרס היהדות, למרות שאתה בטוח שאתה תורני והכל מוצלח אצלך והכל בסדר והכל טיפ-טופ לפי כל כללי ה... אבל אני אומר לך, תשים לב מה שאתה עושה, זה הרס היהדות. אמרתי למישהו השבוע, לא ממש אמרתי לו, אבל זה כאילו בסוף השיחה זה המחשבות שכבר עברו לי בראש. הוא אומר, אנחנו עכשיו בתוך מלחמת רבות ואנחנו צריכים להילחם ולהכריז מלחמה. אמרתי לעצמי שבשיחת ההמשך אני אגיד לו שבמלחמה בדרך כלל יש גם, אני לא יודע אם אתם מכירות את המספרים לצערנו הגדול, אבל במלחמה שמעתם כמה כוחותינו פוגעים בכוחותינו בדרך כלל, לאו דווקא במדינת ישראל, בכלל במלחמות, ואיך מדובר על 30% של נפגעים, של מאש כוחותינו. כי במלחמה מוצאים המון 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 כלי משחית לפעולה, ויש הרבה בלגן, ופחות או יותר 30% מאש כוחותינו, ככה מדובר, שיזכה אותנו השם לא להגיע למקומות כאלו. אז זה מה שאני רוצה להגיד לו. כשמכריזים מלחמה, יש גם נפגעים מאש כוחותינו, ורציתי להצביע לו, הנה זה וזה וזה וזה. בזכות המלחמה שהכרזת, האנשים האלה נפגעו, אנשים מאוד טובים ומאוד נעימים וזה, אבל לפעמים כשאתה בא באמירות מאוד מאוד דתיות, נחרצות, ומישהו אומר לך, תשמע, מה שאתה עושה זה בדיוק הפך היהדות, לפעמים כדאי להקשיב זה, לא תמיד, אבל לפעמים כדאי להקשיב ולשמוע. כי לפי מה שנתפס בינינו מאוד דתי, כמו שביניהם, בית המקדש היה משהו כאילו נצחי, איך אתה מעז לדבר על בית המקדש דיבורים כאלה? אני מעז לדבר, כי מה שאתם עושים יערוס לנו את בית המקדש. איך אתה מדבר ככה? בן אדם דתי, אתה דתי? יאו, מה קורה איתך? כן, אני רוצה לעזור לדת שלנו. ולפעמים אמירות חריפות צריך להקשיב להם, כי לפעמים הן מגלות לנו שמה שנדמה לנו ש... אנחנו דתיים, לפעמים זה בדיוק ההפך מהאמת הנכונה. ולפעמים אני חושב שאנחנו נמצאים במקום שבו העם עמד וכעס על ירמיהו. איך אתה מדבר ככה? הרי מה שאתה מדבר זה לא יהדות. ולפעמים האדם שמדבר מעומק ליבו, הוא מדבר את היהדות האמיתית, וכדאי מאוד להקשיב לו הרבה פעמים. רק אין לנו נביאים היום, אז אנחנו לא במקום הזה, אבל כן להקשיב לאנשים, כי לפעמים מה שנתפס לנו כמשהו, כמו שנתפס ביניהם, בית המקדש נצחי, לא יחירב, זה אין דבר כזה, מה פתאום דבר דיבורים כאלה על בית המקדש, לפעמים זה אמירות מופרכות, כי בית המקדש בסופו של דבר נחרב, ובדיוק מהסיבות שאותם תיאר ירמיהו, שאף אחד לא רצה להקשיב לו.
אולי מדינת ישראל יכולה להיחרב.
מה זה?
נכון,
אני לא מאמין בזה. אבל בתור אופציה זה אופציה אפשרית. אני למדתי אצל מורי ורבי הרב דרוקמן, ואצלו למדנו שחורבן שלישי לא יהיה, והוכיח לנו את זה ממקורות רבים. אבל מי שרוצה לחשוב אחרת,
מי אמר שמדינת ישראל זה בית
שלישי? שאלה טובה. על פניו, לפי מה שנראה לי, הקדוש ברוך הוא התחיל פה תהליך שהוא כבר לא שואל אותנו בדיוק מה, איפה אנחנו בתהליך הזה. התחיל תהליך גדול, לאומי, עולמי, של חזרת עם ישראל לארצו, והממדים שלהם כאלה עצומים שהם לא נעשו בידי אדם. כלומר, הרבה מהציונים משוכנעים שהכל נעשה בידי אדם, אבל שאתה רואה את ההיקפים, את הגודל של מיליונים שחזרו לארץ בתקופה כל כך קצרה, וקמו מדינה בצ'יק עם צבא חזק וכלכלה חזקה, ו... זה כבר מעשה אלוקי. ואני אומר, כל מה שאני יכול לעשות זה רק להצטרף למעשה האלוקי הזה ולברך עליו. ולמיטב הבנתי, זה לא בכיוון הפעם של לחזור חזרה. זה לא אומר שלא כדאי שנשפר את מעשינו, אם נשפר את מעשינו. יבוא מישהו יגיד, תשמע בו, אז אתה טועה. הכל פה אופציונלי, אם אנחנו נהיה בסדר, התהליך הזה ימשיך. אם אנחנו לא נהיה בסדר, אז זה יחזור אחורה. אופציה להגיד דבר כזה. בעיניי היא לא אופציה מרכזית, אבל היא אופציה, ואם עוזרת לנו לחזור בתשובה, זה בוודאי שהיא אופציה, דיבורים כאלה הם גם כן מפורחים.
אבל,
כן.
איך אפשר לזהות עם הדברים, כאילו שמדבר פה את הדבר השם, כמו שם השם, שזה נביא
שקר. נכון, בימים שלנו אין נבואה, ולכן אמרתי כדאי להקשיב, כי לפעמים מה שנתפס בעינינו כמשהו ברור נורא שזה דתי, אם מישהו בא ומדבר איתנו בכנות, אתה רואה שמדובר בבן אדם כן, ומדובר באדם שהוא ירא השם, ועובד את השם, ואומר לך, תשמע, מה שאתה עושה זה הפך היהדות. תקשיב לו. אולי פתאום תפתחו לך עיניים ותראה עולם יותר רחב. לא חייב להסכים איתו. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני משנה את דעתי. אבל היום, ביום, בזמן שלנו נביאים, כדאי לפתוח את האוזניים ולהקשיב. כמובן, אם אתה רואה שזה אדם סתם קנטרן, שמקנטר אותך, אומר, מה שאתם עושים זה נגד היהדות, זה בסדר. גם לא לפעמים כדאי טיפ-טיפה להקשיב, כי כל ביקורת באשר היא, יש בה איזשהו גרעין של אמת. אבל אם בן אדם בא בכנות, אומר לך, תשמע, אני עובד את השם, ומה שאתה עושה, ומה שהחברים שלך עושים, זה ממש הפך היהדות. אז לא להגיד, טוב, אתה לא דתי מספיק כנראה, כי אני יודע בדיוק מה היהדות האמיתית, האמת היא אחת והיא אצלי. אל תהיה כזה. כן, בן אדם מדבר בכנות. תקשיב, יכול להיות שהוא ישנה לך. ואני אומר, לפעמים מה שנפס בעיניך כהיהדות, לפעמים אנחנו עומדים באותה עמדה שהעם עמדו שם וצעקו על ירמיהו הנביא, כי הם דיברו בשם בית המקדש. מה קרה לך? זה בניין שלמה, כבר 400 שנה פה, הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בתוכו, יש לנו נבואה, הכל פה, מה אתה מדבר? זה תלוי במעשים שלנו, זה בכלל לא קשור. זה לא יכול להיות, אתה לא יכול לקשור דבר נצחי למעשים של בני אדם. ויש היגיון במחשבה כזאת. זה לא שזה מחשבה מופרכת. והיא מחשבה דתית, אבל מחשבה דתית לא נכונה. זה ענה תשובה. טוב. טוב, השרים מגיבים קצת אחרת. אנחנו... היי! לא יפה. טוב, נקרא את תגובת השרים. ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים אל כל עם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. כמו שאתם רואות, זה לא היה לינץ', אלא הם באו אל השרים ואמרו לו, תוציאו אותו להורג כדת וכדין. אם זה היה לינץ', הוא לא היה גומר, אבל באו ותפסו אותו, אמרו לכו לשרים. ואז ירמיהו נאום ב', ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל עם לאמור, אדוני שלחני להינבא אל הבית הזה ואל העיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם. ועתה היטיבו דרככם ומעלליכם, ושמעו בקול אדוני אלוהיכם, והנחם אדוני אל הרעה אשר דיבר לכם. ואני, זה מאוד נוגע ללב, ואני הנני בידכם, עשו לי כטוב וכישר בעיניכם. אתם רוצים להרוג אותי? תהרגו. אך ידוע תדעו כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם ואל העיר הזאת ואל יושביה, כי באמת שלחני אדוני אליכם לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. אני אומר את דברי השם, אתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, רק תדעו שזה דם נקי, אני, הקדוש ברוך הוא באמת שלח אותי. ואז השרים נכנסים לסיפור, ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ולנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו. ויקומו אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם לאמור, כלומר פתאום הופיעו קבוצה רביעית שזה הזקנים, גם הם פתאום מדברים, ואז המזכירים נביא שמופיע בתריעשר בשם מיכה. מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, סבא של סבא של המלך שלנו, ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר השם צבאות, ציון שדה תחרש. מכירות את הפסוק הזה? הוא ניבא בימי חזקיהו, אמר ציון שדה תחרש, מה שקרה בסופו של דבר בימי אדריאנוס קיסר רומא, שהוא חרש ממש את הר הבית, וירושלים איים תהיה בהר הבית לבמות יער, ההמת המיתו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה, הלו ירא את השם ויחל את בני השם וינחם השם אל הרע אשר דיבר עליהם. ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותנו, כלומר הזקנים נותנים טון מאוד בוגר לסיפור הזה. כלומר השרים אמרו,
מה
שנהיה
דעתם של השרים?
מה?
מה
שנהיה
דעתם של השרים?
לא, השרים היו, שמעו את זה ואמרו, לא, לא, לא צריך להרוג את האיש הזה, נראה לנו שהוא דיבר בשם השם.
כן, אבל הוא לא אמר שום דבר חדש, ואני אומרת, לפני זה...
השרים לא שמעו את כל הסיפור. השרים היו בחוץ, והם הגיעו אל האירוע, ואז אמרו להם, האיש הזה צריך למות, כי הוא כך וכך וכך. והשרים אומרים, לא, הוא לא מת. ואז הזקנים באים ואומרים, בטון בוגר, תשמעו, לא רק שהוא דיבר בשם השם, לפני כמה דורות, בימי חזקיהו המלך, דיברו דברים דומים, ושם לקחו את הדברים הללו כמנוף לחזרה בתשובה. לא צריך להרוג בן אדם כזה, זה בן אדם, כלומר אנחנו שומעים כמה קולות פה. והאלי אבל חשוב שנשמע גם את הקול של העם, הקול התקיף שאמרו לירמיהו אתה מחלל את הקודש. ופה אנחנו שומעים את הקולות הבוגרים שיש בתוך הסיפור ש... שומעים, יאמת הם איתו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה עלו ירא. ואז כנראה מישהו אחר, זה קול חמישי שמופיע, וגם איש היה מתנבא בשם השם אוריהו בן שמעיהו מקריית הירים, וינבא אל העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דיבר ירמיהו. וישמע המלך יהויקים וכל גיבורה וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך המיתו, וישמע אוריהו ויירא ויברח ויבוא מצרים. זה סיפור שכאילו בא לתמוך בטוענים שצריך להרוג אותו, כי הנה יהויקים המלך הנוכחי כבר ניסה להרוג אחד מהנביאים שהתנבאו בסגנון של ירמיהו. טוב, פסוק כ"ד, אך יד אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו לבלתית את אותו ביד העם לעמיתו. כלומר אנחנו רואים שהיה שם ויכוח, אמנם השרים לא רצו להרוג, אבל כנראה היו שם יותר מדי קולות שכן צריך להרוג, והצליחו לחלץ את ירמיהו מהסיפור הזה. מה שהיה חשוב שקודם כל נכיר את התקופה, חזקיהו, מנשה, יושיהו וארבעת המלכים האחרונים, ונראה את ההתמודדות של ירמיהו בתוך הסיפור של החורבן, כשננסה מתוך זה לגזור דברים לעצמנו, איפה אנחנו יכולים היום להיקלע לאותם טעויות שטעו אבותינו, ואיך אנחנו יכולים לחזור בתשובה ולתקן את הטעויות שלהם. עד כאן להיום. ובעזרת השם, בפעם הבאה, המשך עלילות ירמיהו בירושלים הנצורה. כלומר, עכשיו היא לא נצורה, אבל היא עוד תהיה נצורה בהמשך. תודה רבה.